בשמונה במרץ יחול יום האישה הבינלאומי, ואנחנו מבקשים לדבר עם הסופרת יוכי ברנדס על נשים במקרא. ערב טוב לך, יוכי, ותודה רבה שאת איתנו.
בשמחה רבה מאוד.
אז נדמה לי שמי כמוך יודעת לספר בצורה כל כך מעניינת את סיפורן של הנשים. אז מעניין ככה ללכת לאחור בזמן ולראות מה המקרא מספר לנו על האישה, על מעמדה, על מעשיה וכו וכו.
טוב, אני אקדים ואומר רק שהתנך יש לו הרבה הרבה קולות, הוא מאוד מגוון, אין המקרא או התנך, יש הרבה 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 קולות, וגם בקריאה של התנך יש הרבה קולות, זאת אומרת, כמעט אי אפשר להגיד שיש פשט אחד שזה מה שהתנך אומר, אלא אני חושבת שזה נפלא. האושר שלנו, של התרבות שלנו, מתחיל מהתנך, מריבוי הקולות שלו ומגוון הפרשנויות שלו. ואני מציעה את הקול שלי, אני אומרת את זה מראש, כי מה שאני אציע לך עכשיו זה הקול שלי האישי, שאני כותבת בספריי, אני מלמדת את הסטודנטים שלי כך, אבל גם במגבלה שידעו שזה רק קול אחד מרבים, וזה לא הקול של התנך בהכרח, אלא יש הרבה קולות. עכשיו,
אם כולם היו מקדימים לדברי, אני אומרת, אם כולם היו מקדימים לדבריהם את ההקדמה הזו, היה פה שיח מגוון ומעניין. אז תודה על ההקדמה הזו.
כן, לא, אני כל כך מאמינה בזה, ובאמת כל כך מאמינה בשיח מגוון ומכיל ומקבל, ואת יודעת, לא תמיד אנחנו מצליחים להתאפק, כפי אנחנו חושבים שהדעה שלנו יותר נכונה, אבל אני
רוצה להגיד לך שכשמקדימים כך, זה פוגש את המקשיבים במקום הרבה יותר פתוח.
אני מאוד שמחה לשמוע.
כי הם באים לשמוע כל אחד בחפץ לב, ולא כן. איזה קול שהוא הקול שעכשיו צריך רגע להתמודד מולו. ולכן אני חושבת שזה גם מאוד נבון אם יורשה לי.
אני שמחה, אני רוצה רק להגיד שוב, זה הסתייגות, זה הקדמה. יש אנשים שכן מחפשים את האמת האחת הן בלתה. יש כאלה, ולאנשים האלה אני פחות מתאימה, כיוון שאני מבליטה את מגוון הקולות וגם מבליטה כמה ש... ומדגישה כמה שאני כל אחד מרבים, אז יש כאלה שזה לא מתאים להם וזה בסדר, לא מתאים להם לקרוא אותי, לא מתאים להם ללמוד אצלי, זה בסדר, גם אני משערת שיהיו כאלה שלא יתאים להם להאזין לי, אולי אפילו בתוכנית שלך, וזה בסדר.
כן, בבקשה.
אז ככה, תראי, אני כשכתבתי את ספרי שבע אמהות, לימדתי הרבה שנים נשים בתנך ועסקתי, אבל כשכתבתי את ספרי שבע אמהות, זה כבר היה לפני הרבה שנים, יותר מ-10, פתאום אז הבנתי חזק, חזק מאוד, שאנשים הנערצות בתנך, הכי נערצות בתנך, הן נשים שהן בעצם נשים מורדות. וזה מדהים. אנחנו מדברים על תרבות פטריארכלית, תרבות שבה האישה צריכה ללכת בתלם ולשמור את החוקים והכללים והדוגמות, ושבכלל רצוי שלא תשמיע יותר מדי את קולה ודעותיה, ופתאום אני מגלה עוד אישה ועוד אישה שהנשים הכי נערצות בתנך הן נשים מורדות, ממש מורדות. עכשיו אני לא אומרת שכל הנשים בתנך הנערצות הן מורדות, אני גם לא אומרת, אני בטח לא אומרת הפוך, אני לא אומרת שכל אישה מורדת בתנך היא אישה נערצת, אבל כשאני עוברת על הנשים הנערצות בתנך, אני רואה את הקונבנציה הזאת, ואני ממש ככל שהעמקתי בסיפורים עליהן, ואז קראתי לספר שבע אמהות, הבנתי איך הסיפורים נוצרו, ואיך הקולות האלה נשמעו, ועוד יותר הבנתי איך הקולות האלה השתמרו, איך הם נכנסו לתנך עם הקנוניזציה ועם העריכה, והם השתמרו. ומה שהבנתי זה שזה סיפורים שסופרו מאם לבת, מאם לנכדה, מנכדה לבת, לא רק בין אנשים, אבל המון בין אנשים, והסיפור מספר לנו, שפעם הייתה אישה, בדרך כלל היא הייתה צעירה, לפעמים אפילו נערה, והיא לא הלכה בתלם, כך הסיפור מספר, היא לא הלכה בתלם, ולפעמים היא עשתה את זה בעדינות, לפעמים היא עשתה את זה בבוטות.
כן.
ואז הסיפור ממשיך, וכל סיפור בנפרד, אבל אותה קונבנציה, שבעצם הסיפור אומר לנו, האישה, בזכות האישה המרדנית הזאת, עם ישראל חי, וזה דבר מדהים. כלומר, הדבר הזה של אמירה בתרבות פטריארכלית, להגיד עם ישראל חי בזכות נשים מרדניות, כן, חז"ל אומרים בזכות נשים צדקניות, בזכות נשים מרדניות. עכשיו, כל אישה נערצת, מורדת, שהיא בעצם אימא שלנו, אלה האימהות שלנו, כי בזכותן אנחנו חיים וקיימים. כל אישה מורדת, מורדת אחרת, אבל הקונבנציה משותפת, זה אישה שלא הלכה בתלם, ובזכותה אנחנו חיים וקיימים. עכשיו אני אשמח לתת כמה דוגמאות, אם את רוצה.
קודם כל זאת תובנה יוצאת מן הכלל, וגם לחשוב שהיא מתועדת, זאת אומרת, שניתן לה המקום, דווקא משום שהחברה היא פטריארכלית, הרי מי שערך יכול היה להוציא את זה החוצה.
בטח, ברור, אני בטוחה ואני יודעת, כולנו יודעים שהרבה סיפורים נשיים, חתרניים אולי, כן, לזמנם, לא נכנסו לתנך, וכאן יש לנו הלם, אני הייתי בהלם כפול, גם מזה שהתנך אומר לנו את זה, וגם מזה שזה נשאר בתנך, וזה לא איזה סיפור נידח, לפעמים חלק
מהסיפורים האלה... לפעמים זה סיפור מרכזי, כן?
זה סיפורים מרכזיים על נשים מרכזיות, רובן, לא כולן מרכזיות. אני אולי אתן דוגמה...
כן, בדיוק, מתוך כל הסיפורים הייתי שמחה לשמוע את כולם, אבל נסתפק באחת.
אני אתן שתי דוגמאות, שתיים, כי יש לנו שני חגים שבעזרת השם מתקרבים ובאים אלינו, אחד זה פורים, וזה כיף נורא שיום האישה הבינלאומי תמיד מתקשר עם פורים, אני חושבת שזה יצא כך ממש משמיים, והשני הוא כמובן פסח. בואו נתחיל מפסח כי זה יהיה מהיר. פסח, יש לנו סיפור על נסיכה מצרית. הנסיכה המצרית לא מצייתת לחוקים של לחוק של תקופתה של התרבות שלה, שאומר כל הבן היור היור התשליחו, כל הבן הילוד העברי היור התשליחו, היא לא מצייתת לאבא שלה, היא לא מכבדת את אבא שלה. עכשיו היא רואה תינוק, דעת שהוא עברי, כתוב ותומר מילדי העברים זה, אגב, היא יודעת, כמו הרבה סיפורים אחרים על נשים, וגם חז"ל ציינו את זה, גבר, אני אגיד את זה הפוך, גבר כדי שהוא ידע משהו, בדרך כלל צריך להגיד לו, בסיפורים.
כן.
אבל אישה, הסיפורים אומרים, היא יודעת שהוא עברי, והיא לוקחת אותו, והיא מצילה אותו, והיא נותנת לו חיים, ואחר כך היא מאמצת אותו לבנה, והיא קוראת לו בשם, והשם מעיד שהיא יודעת שהיא בת מורדת, כי היא אומרת, מן המים משיתיו, כלומר, אבא אמר, אבא אמר, לזרוק למים, ואני מושה מן המים, ואיך חבל אומרים על אלוהים, הוא אומר לבת פרו, משה לא היה בנך וקראת לו בני, מרדת באביך, אין לך אבא, אז אני אהיה אבא שלך, ואז קוראים לבת פרו בתיה, ביתו של אלוהים, וזה מדהים, בדת שלנו שכל כך אין בה בני אלוהים ובנות אלוהים, יש לנו בת אלוהים אחת, המורדת, שבזכותה אנחנו חיים וקיימים, מצרית אגב, מצרית שהיא לא אמא הביולוגית שלנו לפי המסופר.
אבל היא הבתיה.
היא הבתיה. עכשיו תגידו, זה מה החוכמה, היא מרדה בפרו הרע, בסדר, אז התנך לא... עכשיו אני אתן דוגמה מפורים. בפורים, אסתר, אני עכשיו אטען משהו שיפתיע, זה כבר לא ככה, זה משהו שנראה בקריאה פשוטה, אבל אסתר היא גם מורדת, והיא לא סתם מורדת, היא מורדת במרדכי היהודי, שאנחנו כל כך אוהבים ומעריצים. למה אני אומרת שהיא מורדת במרדכי? הרי היא מצייתת למרדכי, כשמרדכי בא ואומר לה, תקשיבי אסתר, את צריכה ללכת למלך ולהתחנן ולפקוט ולהגיד לו שאת יהודיה כי גזרו השמדה עליך. ובהתחלה היא אגב פוחדת. בהתחלה פוחדת אסתר, היא כזאת היא בהתחלה מצטערת כמין ברבי כזאת, רק יפהפייה ולא, היא לא רוצה ומה. וכשהחשברוש אומר לה, אם את לא תלכי, רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. אנחנו ננצל ואת טיפלי, ואז היא הולכת. אז למה אני אומרת שהיא מורדת במרדכי? הרי היא כל כך מצייתת למרדכי לכאורה. אני אומרת את זה כי כשאני בודקת מה אסתר עושה, כשהיא מחליטה ללכת ולדבר עם החשברוש על ההשמדה שנגזרה על עמה ומולדתה, כשאני בודקת מה היא עושה, אני מגלה לתדמתי. באמת, הייתה הפתעה עצומה כשגיליתי את זה, שהיא לא מצייתת למרדכי. מרדכי אמר לה, תלכי למלך ותבכי ותתחנני ותגידי לו מי את ותספרי לו שאת עברית ויהודיה ו... עכשיו היא לא עושה את זה. מה היא כן עושה? היא מזמינה, היא הולכת למלך, כן, יש את הלחץ הזה, כן, הוא ירים את השרבית, לא ירים, היא הולכת למלך החשברוש, והיא מזמינה אותו למסיבה אישית, שלושתם, אינטימית. אתה, המלך, אני המלכה, והמן, מזמינה למסיבה משותפת. זהו, היא הולכת.
יפה.
לילה עובר, לילה עובר, מגיע עם, הוא מזמין, מה זה? מה קרה? מזמינה עוד פעם למסיבה משותפת. ואז היא אומרת לו, כשהוא כבר לא יכול יותר. למה הוא לא יכול יותר? אני חוזרת רגע אחורה. אסתר מזמינה למסיבה משותפת, מבילים אותם למסיבה. אחשוורוש שואל, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך את חצי המלכות בתז? אסתר מזמינה לעוד מסיבה. לילה עובר, אחשוורוש לא ישן בלילה. אחשוורוש לא ישן, ומה שהכי מדהים, שכשהאמן בא אליו בחוץ, שומע הכל, להגיד לו שיתלו את מרדכי, אז אחשוורוש אומר, קח את הסוס ותעשה כך למרדכי היהודי. ואתה לא מבין מה הולך פה. האמן הוא האיש הנערץ,
כן.
על המלך. מה פתאום המלך פתאום משפיל אותו כל כך? ואז חוזרים למעשה של אסתר, ומבינים שאסתר מזמינה פעמיים את המן ואת המלך ביחד למסיבה, וזו תרבות שבה אין מסיבות משותפות, גברים ונשים. אין, ראינו את זה בפרק הראשון. והיא מזמינה למסיבה משותפת את שניהם, היא בעצם זורה, עושה את זה בתחכום ענק, זורה בליבו של אחשוורוש קנאה, חשש, חרדה, בהמן, וגם בה, כן, בהמן, ואז זה מאוד מורכב לראות את כל הסיפור, אבל הדבר המדהים הוא כמה זה עובד, והדבר המדהים אישי, כנראה, היא מצליחה להפיל את המן, היא מצליחה, זה עובד, אחשוורוש נטרף כבר, וזהו, וזה עובד, היא יכלה להפיל גם את עצמה, זה היה מסוכן, אבל היא הפילה את המן, והדבר הכל כך מדהים הוא, שחוברים אחורה ומבינים, שאם היא עשתה עושה מה שמרדכי אמר לה, רוצי, תגידי מיד, תספרי,
כן.
בלי לעשות את העיכובים האלה, ואת המסיבה המשותפת, יש סיכוי טוב שזה לא היה עובד, המן, החשברוש לא היה אכפת לו, אז המן אמר, משמידים, הוא גם לא היה אכפת לו להרוג את אסתר, מה רואים בתחילת המגילה שהוא בקלות מסלק את המלכה הקודמת, אז מה אכפת לו? אז עברו 7 שנים, היא הזדקנה כבר, יהיה לו מלכה חדשה. הסיכוי שהיא הייתה מצליחה בהצעה של מרדכי כנראה קטן, היא הצליחה כי היא לא צייתה למרדכי, היא עשתה את זה בדרך שלה, כן. היא עשתה את זה בחוכמה כזאת של... אני ממש
רואה בה
את האישה הכי חכמה, את האדם הכי חכם
בתנך. אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת קודם, מעבר למעשה עצמו, זה גם הבחירה לכלול את מעשה, את המעשה ואת הסיפור על כל נדבחיו, כדי להגיע לאותה תובנה. תודה רבה רבה. הסופרת יוכי ברנדס, אפשר היה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל לצערי זמננו תם, שיהיה שבוע מבורך, ותודה שהיית איתנו.